השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אחד הדברים שהיום שאלו אותי מזה ערוץ טלוויזיה, מה יש לי להגיד על הצדיק מיבניאל, על מוארוש במשפט. אמרתי הרבה משפטים, אבל יש עניין כזה שאחרי שאומרים הרבה משפטים, אומרים ועכשיו במשפט. אמרתי שהעניין שלו היה את האור של רבי נחמן לכל אחד בכל מקום. הקונטרסים שלו, אותם חוברות שנשאו שמות פשוטים כמו צא מהלחץ, שלום בית, תהיה שמח, שהוא פרסם כמעט 1,000 חוברות כאלו, 1,000 סוגים שונים של חוברות שיצאו כמעט ב-40 כרכים, שהן חוברות שנראות מאוד כביכול פשוטות, בשפה פשוטה, אבל מי שמעיין בהן בשימת לב, הוא הכניס ממש את סודות הקבלה ואת עומק רעיונותיו של רבי נחמן למילים פשוטות, שכל אחד ללא יוצא מן הכלל יוכל ליהנות מה נאמר שם. ומה שמיוחד בזה, שאי אפשר לקרוא את החוברות הללו בתדר רגיל, במחשבות רגילות. צריך לב נשבר בשביל לזכות ליהנות ממה שכתוב בהם. וכשבן אדם עובר דרך הלב הנשבר, הוא פתאום מרגיש איזה מילים של נחמה יש שם. והיה לו את היכולת לקחת את הרעיונות העמוקים והמופשטים ולכתוב אותם בצורה ברורה. וגם הוא פרסם סדרת ספרים שנקראת אשר בנחל. זה אמנם מהדורה מוקטנת, אבל זה שאלות ותשובות. בדרך כלל המושג שו"ת, שאלות ותשובות, זה מוכר בעם ישראל בספרות התורנית, שאלות ותשובות בנושאים הלכתיים. הצדיק מיבניאל הרב שיק, הוא חידש את העניין הזה של ספרות שאלות ותשובות בעבודת הנפש. אנשים כותבים לו על מחרובי לבבם ועל התלבטויותיהם, והוא עונה להם במכתבי חיזוק. והוא העיד שעד עתה הוא רשם כתב כ-70,000 מכתבים. וזה יצא בכמעט 120 כרכים, ויש עוד כמספר הזה שעוד לא יצא. ולמרות שהוא פרסם המון המון ספרים, אז בצוואה שלו הוא כתב שהוא רוצה שכל הכרכים של אשר בנחל יובאו לבית הדפוס. ואשר זה ראשי תיבות אליעזר שלמה. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מאחד המכתבים. מכתב כביכול אקראי, אבל לראות איך הוא בעצם מגיש את הדברים. שלום רב אל נרו יאיר באזרח לנצח נצחים. העיקר הוא האמונה הקדושה. הוא צריכים לחדש בכל יום ויום את מוחו באמונה פשוטה בו יתברך. וזהו עיקר המשכת המוחין שנמשכים על ידי כל ברכה שפע מהבריכה העליונה, שהוא סוד המלכות. ועל ידי כל מזמור ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, נמשכים על האדם מוחים חדשים. שימו לב לביטוי, ועל ידי כל מזמור ותפילה ושיחה בינו לבין קונו. ההתבודדות מכונה אצל רבי נחמן, שיחה בינו לבין קונו. נמשכים על האדם מוחים חדשים, זאת אומרת, זה דעת חדשה, זה השראה מחודשת. ופירושו של המוחין הוא דבקות אמונה מזוככת, עד שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב. זאת אומרת, זה לא רק אמונה ארטילאית, עד שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב. כל מה שמרבה לדבר ולהתפלל עליו יתברך, ולעשות ברכות, כמוך נשפע עליו שפע גילוי אלוקותו יתברך, שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך, ואז יכול לקבל, יכול כבר לקבל רמזים מכל פרטי הבריאה. כשם יתברך, מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית לרמז לאדם רמזים. פה, זה צריך לעשות איזו הקדמה קטנה, שבלוקטי מוהר"ן, בתורה נ"ד, רבי נחמן מדבר על כך, שכל אדם, בכל יום, הקדוש ברוך הוא שולח לו רמזים, דרך מחשבה, דיבור ומעשה שהוא פוגש בחייו, שנועדו לקרב אותו לעבודתו. אלא מה? אי אפשר ליהנות מהרמזים הללו ולהתקדם על ידיים אם בן אדם לא עבר איזו הזדקחות פנימית ראשונית. מדוע? כי אחרי זה, זה יכול גם לקחת אותו ממש למקום, זה על סוג ההפרעה הנפשית. מכל דבר, עובר לפניך הרכב, אתה עושה צירוף של המספרים, זה יוצא לידיים הדמיונות שלו, כן? חתול ורוד, זה גימטריה ורוד חתול. וכן הלאה. גם על פי הבעל שם טוב, כל הרמזים הללו, כלל ראשון שתמיד הרמזים נועדו לטובה. אין רמזים שנועדו לתת סימנים שהמצב לא טוב, אלא תמיד זה לקרב אותנו, תמיד זה לנסוך בנו עידוד, תמיד זה לתת לנו עוד כוח ועוד בהירות למעלה. המילים שרבי נחן אומר, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, זה בכלל שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית. מאין סוף זה הכוונה היא הנקודה הרוחנית הכי, קרא לזה עליונה, מופשטת עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו. אתם יודעים, העולם הוא עגול. אתם יודעים מה נקודת המרכז של העולם? זה איפה שאני עומד. מה? איפה שאני עומד. הבנה חשובה, נכון? כי אחרת, אם זה רק אני, כולכם הייתם בו מצטופפים בנקודה הזאת. עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו. הוא מזמין לו, לכל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום, לפי האדם ולפי המקום. לפי היום, מה המשמעות של היום הזה? מישהו שלח לי מקודם הודעה אפרופו היום, שהרב שיק נפטר ביוד זין שבט, ביום שישי, זה היוד זין, שיוד זין שבט תשע"א יוצא בגמטריה אליעזר שלמה שיק. אבל לא להגיד באו לפני שאתם מחשבים, כי יכול להיות שזה יכול להיות שעבר מוקדם מדי. אני אפילו אשמח, זה מסוג הדברים שלא טרחתי בעצמי לבדוק. אני אפילו אשמח אם מישהו תוך כדי השיעור יבדוק, רק מה אני מנסה להסתכל בטלפון, האם צריך, האם יש את המילה רבי, כן? לא, בלי, אליעזר שלמה שיק בגימטריה י"ז שבט תשע"א. מחשבת? טוב, תנסו, שמח, זה מסוג הדברים שאני שמח שעוזרים. זה מסוג הדברים, זה נקרא רמז, זה לא אומר כלום, רק זה נותן תחושה כזו של רמזים כאלו. אז חסידים היו קוראים לזה חיוך, חיוך של הקדוש ברוך הוא. אין לזה השלכות מיוחדות. אז מה זה אומר? שבגלל זה הוא נפטר בי"ז שבט ולא בי"ח שבט. ברמזים כאלו, בן אדם יש לו את האפשרות למצוא, אם הוא רק מנסה למצוא איזשהו מסר מקדם. אז אני רוצה שוב להדגיש את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם מחשבת דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. זאת אומרת, זה להיות קשוב ליום, לפי היום, מה התאריך, מה היום בשבוע, ולפי האדם, ומה עובר עלינו, מה אנחנו צריכים עכשיו, לאן אנחנו מכוונים, ולפי המקום. זאת אומרת, שגם המקום מלמד אותנו. הוא מלביש לו, בזאת המחשבה, דיבור, מעשה שמזמין לו, רמזים כדי לקרבו לעבודתו. זאת אומרת, בכלל, המושג הזה רמזים, זה כמו סימני דרך. מה קורה?
יש שם סטייה קלה, אבל כן, זה קרוב מאוד, זה נתחס לזה שוב.
קרוב מאוד, זה כבר פחות מרשים. תפשיני, בלי אי. אם לא אצליח תעשי אימא, עיקר שיסתדר בסוף.
הרב, רבי,
זה כמו שאמרת, כן, לסיפור.
רבנו.
סיפור עוד...
הצדיק.
כן, בלי אי. בכל אופן, עכשיו בכן, צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. אין מלאכה או מסע או מתן, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. ופה אחרי שרבי נחמן מציג את הרעיון, הוא מיד אומר, אך ההגדלות, השכל וזה צריך להיות במידה של עצם מגבול הקדושה. בכל אופן זה גם יכול להיות מסוכן, ובן אדם שלא זיקח את עצמו יכול לקחת את זה למקומות של הפרת איזון. ואין לך דבר מפרטי הבריאה. אני ממשיך לקרוא במילותיו של המוהר"ש. ואין לך דבר מפרטי הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, שלא יגלה לאדם אמיתת מציאותו יתברך. מה? חוזר שוב. ואין לך דבר מפרטי הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, שלא יגלה לאדם אמיתת מציאותו יתברך. ומכל פרט ופרט מסקי העולם הזה צריכים לקבל הוראה פרטית. ומכל הלימודים שאדם לומד צריכים לקבל לעצמו עצות והוראות בעבודת השם מתברך. וכל מה שאדם זוכה להכניס את עצמו בדבר הזה, להסתכל על החיות, אלוקות, המחיה, את זה הדבר, יותר מאיר לו אורו יתברך כשמש בצהריים, והעיקר שהביא אותו לעובדה למעשה. כי כל זמן שאין האדם מדבר עמו יתברך, זה מורה על הספקות והבלבולים שמסבבים אותו. כי המאמין שהוא יתברך עומד על ידו, בוודאי ידבר עמו תמיד. יתברך. רבי נחמן אומר שהסימפטום של האמונה זה כשאני באמת נושא תפילה. זאת אומרת, כי זה האמונה שיש מי שמאזין ומקשיב לי. אנחנו רואים את התופעה הזו, כשאנחנו מדברים עם הזולת ומקשיב בשימת לב, אז הדיבור שלנו זורם וקולח. וכשאנחנו מדברים עם הזולת, הוא לא באמת מקשיב, אז באמת לאט לאט הדיבור שלו הולך ונסגר. רבי נחמן אומר שכמה שבן אדם נמצא באמונה שהשם יתברך מקשיב לכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, הוא מאזין לכל תפילתו, ככה הדיבור שלנו יותר זורם, יותר חי. ואם בן אדם לא לגמרי סגור על זה שיש מי שמקשיב לו, אז הדיבור הולך לו בקושי. קושי מצליח לצאת. אומר, וכמה שבן אדם נמצא בתחושה הזאת, אז באמת יש לו התקדמות נהדרת. וצריכים לשמור מאוד מאוד על הזמן היקר, ובפרטיות בתחילת היום, שאז מתחיל היום בצמצום גדול, וצריכים להרחיב את היום בתוספת קדושה ודעת והכרת הבורא יתברך. רבי נחמן מדבר על כך שכל אחד היום שלו, איך שהוא מתחיל, הוא מתחיל קשה. היה לכם פעם יום קשה? הוא אומר, כל ההתחלות קשות. אז תראו, יש אנשים שדווקא היום הם באנרגיה מאוד טובה, הבוקר, אחרי זה הולך נהיה קשה. יש מקומות שאפשר לראות את זה שכבר על ההתחלה לא קל. אנחנו נדבר על זה שצריכים להרחיב את היום, את הספר קדושה ודעת והכרת הבורא התברך, וכן צריכים להיות מוסיף הולך בכל יום היום בזקנה דקדושה. זקן זה קנה חוכמה. המילה זקנה, יש אנשים שהיא מלחיצה אותם, ויש אנשים שהיא מאוד מעודדת אותם. איפה אתם? הזקנה זה דבר חגיגי מאוד. מדוע? מה? בזקנה יש מנוחה. וגם בזקנה יש, נקרא לזה, ניסיון חיים. וזה נקרא זקנה חוכמה. זקן זה לא רק משחק מילים של חז"ל, שהם אמרו זקן זה נוטריקון, זקנה חוכמה. אלא זה הבנה פנימית שכבר זה השלב שניסיון החיים הוא מוטמע בתוכנו. יש שלב שבן אדם יש לו הרבה אנרגיה ואין לו ניסיון, ויש שלב שיש לו הרבה ניסיון וכבר אין לו אנרגיה. רבי זנסון פעם אמר לי שהשנים הכי יפות אצל בן אדם זה בין 30 ל-40. כי זה השלב, לא יודע איך הוא יגל זה, שזה השלב שיש תואם והרמוניה בין האנרגיה וההבנה. הוא אומר, לפני זה יש לנו המון אנרגיה, אבל עוד אין לנו את ההבנה, יש לנו דעת של צעירים. ואחרי זה יש לנו הרבה הבנה, אבל האנרגיה הולכת ופוחתת. ואני זוכר שהוא אמר לי, הייתי, אני יודע, בין 34, 35, אמר, צריך לתפוס את השנים הללו, ופתאום שמתי לב שאני בן 46. אז לדעתי, לפחות עבור עצמי, כי הרי אני עומד בנקודת המרכז של העולם, אז השנים הכי טובות של הבן אדם זה בין 45 ל-55. זה כאילו העשור המובחר שהוא יכול לעשות את המיטב בחייו. וככה כל אחד מכם, רק שנה אחת קודם מהחיים שלכם, מי שנאמר ב-25, מ-24 עד 34. ותבואו אליי כל עשור וניתן לכם אישור להרחיב את זה לעשור הבא. אפשר להיכנס באמת לתחושה הזו שהעשור הזה או הזמן הזה שאנחנו נמצאים הוא הכי נפלא. ועל כולם, אני מדלג קצת באותו מכתב, אבל אני אקרא בו עוד כמה מילים, כי זה בכל זאת, זה השעה ש... עכשיו זה הקבורה של מוארוש ביבניאל. אנחנו פה ככה מדברים עליו, חיים אותו. שתדעו שבאופן אישי, אני מאוד אהבתי את הצדיק הזה. לא זכיתי להיות מתלמידיו או מחסידה, אבל קראתי המון מהכתבים שלו, ממש המון ספרים ומכתבים. כמה פעמים נסעתי לשבת ביבניאל להיות... כמה פעמים? הכוונה היא פעמיים. פעם אחת לפני 18 שנה או 19 שנה, ופעם אחת לפני שנתיים. ומה שהיה מיוחד אצלו, שהוא היה עושה את הטיש, את השולחן, היו משלבים, את השולחן שבת, היו משלבים ניגונים של כל עדות ישראל. גם שירים חסידיים באווירה אשכנזית, יידישית, וגם פיוטים. פיוטים מרוקאים ועוד כל מיני עדות. וגם הנוסח תפילה שלו בראש השנה באומן היה משולב מפיוטים של של העדות השונות. הוא רוצה ממש לעשות שזה יהיה עניין אחד. והנקודה הזאת שהוא ממש לקח על עצמו את העניין הזה שכל אחד יוכל ליהנות מהאור הזה של רבי נחמן, כי הוא ראה שהרבה אנשים לא מתחברים ללקוטי מוהר"ן ומפסידים את האור של רבנו. אז הוא, שזה הוא התחיל לכתוב את הקונטרסים הללו, את החוברות הללו שהצליחו מאוד מאוד. היה עליו גם הרבה מחלוקת, כי בחוברות שלו בספרים הוא לא כתב את השם שלו. זה תמיד כתוב שם מה הנושא של הספר, למשל ספר ערך הפיים שעוסק במידת הסבלנות, ואחרי זה כתוב בנוי ומיוסד על דברי רבנו הקדוש רבי נחמן, על פי דברי תלמידו מורינו רבי נתן, ומשולב בפסוקי תורה נביאים וכתובים. הוא בא לדפוס על ידי חסידי ברסלב, לא כתוב מי כתב את זה. והאדם הפשוט זה נראה לו כאילו רבי נחמן כתב את זה. אז היו שכעסו עליו, אני אומר לך שתדעו, זה דרכו של עולם, זה לא מוריד מערכו, וזה גם לא מוריד מערכם של הכועסים, כי נהגו בעולם לא להסכים איש עם רעהו. גם כשבן אדם עושה איזה חידוש, שיש צד שמרני, אז כועסים עליו. אני אומר שהכעס הזה מבורך, זאת אומרת, הכעס הזה הוא בתנאי שלא לא נותנים לו יותר מקום ממה שהוא צריך להיות. למשל רבי נתן, שהוא התפיס את התיקון הכללי מיד אחרי שרבנו נפטר, והוסיף שם את התפילות שלו. יש תפילות של רבי נתן בסוף התיקון הכללי. אז אמרו לו זקני, אמרו לו תלמידים אחרים של רבנו, מי אמר לך להוסיף את זה? כאילו מה אתה בא ומחדש? דברים שלא לא ידענו עוד. זה אמר, זה אני כותב בשבילי. ומי שמהתלמידים שלי זה נוגע בו, אז הוא יכול גם להגיד את זה. אבל קודם כל כתבתי את זה ועשיתי את זה בשבילי. זאת אומרת שגם על רבי נתן הייתה את הביקורת הזאת. היה לו הספק לימודים רק פעם בחודש לקוטעי מורן, לא פעם ביום.
אני אומרת, בהתחלה שהוא מתקרב לרבנו, אז הוא סיים ככה.
פעם בחודש. גם פעם בחודש. בכל אופן, תמיד יכול להיות שאת קרה דבר שאני לא קראתי, ולכן, רגע, אבל תראו מה אני עושה פה אתגר, אני נותן אתגר. עלייך לחפש זאת ולשלוח לי קישור. כי ככה הרי סוף סוף, עם כל הביטחון הזה שאני אומר, כאילו, זה לא ככה, בסוף תביא לי איזה קישור, יהיה כתוב ככה.
זה היה קצת אדיר, זה פשוט, הלימוד שלו בלימוד, זה היה,
עושה מגדר האדיר. את יודעת מה, אני מוכן להתגמש, פעם בשבוע גם הולך.
פעם בחיים.
אבל את תחפשי את זה, נכון?
כן,
שלך. יופי. עכשיו, ועל כולם, לחזור על האמונה הקדושה, לידע, כי אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ממש כל הזמן הוא החדיר באנשים את האמונה, שבן אדם יחיה את האמונה. כי מה ההבדל בין לדבר דיבורי אמונה לבין לחיות אמונה? כשבן אדם חי אמונה, אז המשמעות של זה שחוזר שקט לחייו, חוזר את השמחה לחייו. וכשבן אדם רק מדבר אמונה, אבל כביכול בתת מודע עוד לא לגמרי מסכים למה שנאמר שם, אז הוא יכול לדבר דיברו אמונה והגוף שלו ישדר מתח, הגוף שלו ישדר קושי. התפרסמה ברשת צוואה שלו, שהוא פרסם... הוא דיבר ככה 3 דקות למצלמה. זאת אומרת, תחשבו שאני מדבר אליכם מן השמיים, ו... הכוונה היא, תיקחו ברצינו, הוא מדבר מול המצלמה, הוא אומר, תדמיינו שכבר... כן. כן, אז אמר, העיקר שתהיו סמייכים ואליזים. ככה דבר, סמייכים ואליזים. אז זה לא רק סמייכים, סמייכים ואליזים. ולא שמחים ואליזים, כי כל פעם שתזכרו את השמחים ואליזים, כבר יעלה לכם חיוך על הפנים. כדאי לשמוע את, את העניין הזה. עכשיו, מה זה אומר? אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ומלכות נוגעת בחברתה אפילו כי הם לא אנימה. כי לפעמים יש את הקינה ואת הדאגה מה יהיה, ובעיקר... מסתכלים על הזולת שכביכול הוא לוקח לנו את מה שהיה ראוי לנו, והגמרא אומרת, אין אדם, הגמרא אומרת ככה, במקומך יושיבוך, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. במקומך יושיב, בשמך יקראוך, זה כוונה אם בן אדם צריך איזה פרסום, הוא אומר, בשמך יקראוך, אין לך מה לנסות לקדם את זה יותר ממה שראוי. בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, יושיבו אותך במקום הראוי והמתאים לך והנכון. ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. זאת אומרת, שבן אדם שחי את זה, הוא עדיין יכול לעשות את התוכנית העסקית, ולעשות את ההשתדלות, רק הוא יודע שבסופו של דבר פרנסה מן השמיים. איפה זה בא לידי ביטוי אצל כל יהודי? בשני דברים עיקריים. א', בהימנעות מעבודה בשבת, כי גם יש לו איזו עסקה מאוד חשובה, וזה הוא יודע פרנסה משמיים, אבל זה סוג של איזון, כי כל השבוע הוא כן אמור לעמול. ובמקום שהוא איזה להשיג כסף בדרכי מרמז, גם שם, זה לא רק בן אדם לחברו להיות, ביידיש קוראים לזה מנש, להיות בן אדם שנוהג בדרך ארץ. עומק העניין שאדם מונע ממנו לשקר, זה לא נימוסים והליכות. למה? כי אדם לא משקר בגלל נימוסים והליכות רק שהפיתוי הוא בינוני, קטן הוא בינוני. אבל שהפיתוי הוא קריטי, שאדם לא מצליח למכור איזה מוצר רק אם הוא ישקר עוד אותיו או יעלים איזשהו עניין, שהפיתוי הוא קריטי, היכולת של האדם להימנע מאותו פיתוי מלשקר, זה רק בכוח האמונה. זה לא בכוח הדרך ארץ, זה בכוח של הנימוסים והליכות וערכים כביכול שאינם מהבורא. זה ערכים שיכולים להחזיק את הבן אדם, אבל במצבים שגרתיים. במצבי קיצון שאינטרס חיוני שלנו נפגע, במצבי קיצון שאינטרס חיוני נפגע, אנחנו בדרך כלל מבטרים על הערכים. מול ממש אינטרס מובהק. כן, בבקשה.
האתר הוא ברסלב סיטי, והוא בעצמו כותב על הקורות חיים שלו, מסופר על ביקותי הלכות שהייתה תקופה שמידי חודש הוא עמצא מביקותי הלכות. עכשיו, ביקותי הלכות לפי שולחן ערוך, זה מטורף סיים מדי פעם בחודש, גם להבין אותו בכלל. והייתה תקופה, הוא כותב כמו כן, הייתה תקופה שסיימתי את הספר הקדוש שכותב מאורן בכל יום. והתחלתי אותו אשכם בבוקר ולמדתי ברציפות עד מאוחר בלילה, כי אמרתי לעצמי בעקשנות, אני מוכרח לסיים את הספר הזה, ואם מתחזקים ברצונות טובים בימי הנעורים, יכולים לזכות את דברים גדולים. אני רוצה להגיד עוד דבר.
רגע, לפני שאת ממשיכה, תני לי להחמיא ולומר, איזה יופי שזה בשידור חי, ש... כן, איזה יופי שאת מאפשרת לי להיות בענווה מול... נפלא מאוד מאוד. השכם בבוקר עד מאוחר בערב.
מה שיפה שהיה לו עקשנות בלימוד, הוא לא ויתר לעצמו. זה בכלל לא קשה, זה מצוחות הרן והמשיכי הרן. וזה היופי לראות איך הוא מנצח את היצר הרב כל פעם מחדש שבא קושי, הוא לא נשבר אלא הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך. וזה יש הרבה ללמוד
של מידות, הוא הביא את זה באמת לחסידים שלו,
של להיות עקשן, עקשן בלימוד ולא לוותר.
זה מזכה אותך
בכוס
תה נוספת. עכשיו את כבר פטורה מלשלוח לי. ובידיעות אלו, אז עם הדיבורים הללו, שאין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה, אומר, ובידיעות אלו לעולם לא ילך לחנוף את שום בריאה שבעולם. לחנוף, זה כוונה להתחנף. שעניין החנופה הוא עובדה זרה ממש, כי בחנופה אני כביכול מוותר, יש הבדל אגב בין לומר לבן אדם מילים טובות או מחמאות, שנועדו לשמח אותו, לבין חנופה. חנופה זה להאיר פנים כשבלבי יש לי התנגדות לזה, או כביכול לכבד מישהו כשבתוכי אני בז לו, או רק בשביל לנסות לקבל ממנו משהו. אומר כי חנופה עניין החנופה הוא עבודה זרה ממש, כי קוראה ומשתחווה לפני בשר ודם ועושה אותו עבודה זרה. העיקר לשרש מעצמו מסביבו כל מיני שקרים וגזבים שהוא עבודה זרה ממש. גם בצוואה המוקלטת הזו, אז הוא אמר, חוץ מאשר להיות סמיכים ואליזים, הוא אמר, עיקר העניין זה הפצה, לתת, נפיץ את הסורים של רבי נחמן. עד כאן הנקודה העיקרית של עוד אולי עוד עניין אחד. הוא אומר, חמדת לבבי, איזה כיף לשמוע את זה. זה אני מקדיש לכל אחד ואחת מהיושבים פה, שמראש פונה חמדת לבבי. חזק ואמץ מאוד מאוד להיות רגיל לשפוך נפשך אליו יתברך בכל יום ויום, כי אלמלא לא זכינו להתקרב אל רבנו זל אלא להתוודע מהעיצה הנוראה והנפלאה הזאת של התבודדות, גם כן היה כבר כדאי. ומכל שכן שזכינו עוד לסדר דרך הלימוד ועוד לאלפים ורבבות עצות. זה אומר שני דברים כביכול שהעיר לו באור גדול מרבנו. העניין הזה באופר בעשרה לתשע תהיה באיקון, המוזיקה באיקון, כל גלגל המתגלגל ממעלה למטה, גלין 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 גלין. אז הוא אומר שני דברים כביכול העירו לו באור יקרות מרבי נחמן. העניין זה של ההתבודדות, של לשפוך שיחו לפני הקדוש ברוך הוא. באמת עניין ההתבודדות זה העצה שרבי נחמן נתן להתקרב לשם יתברך, שהיא, אמרנו פה פעמים רבות, שהיא קשורה בהרגל התמדה וקביעות, וסדר הלימוד. סדר הלימוד של רבי נחמן, שמוארוש מאוד מאוד עשה מזה דגל, זה להתחיל ספר בדף הראשון, ולקרוא אותו עד הסף האחרון, כל יום קצת, ולא להתעכב כלל על ענייני הבנה. זה ממש חידוש שלו. כי בישיבות נוהגים להעמיק להבין את הדבר על בוריו, ולפעמים מספיקים עמודים מעטים במשך חודש או חודשיים. רבי נחמן אמר בשיחות הר"ן, ללמוד ברצף. כי כשבן אדם מתחיל את הספרים הקדושים, יקרוא אותם מההתחלה עד הסוף, עם הזמן הוא מרגיש איזושהי נעימות מיוחדת. יש כביכול סוג של ויטמין רוחני, אפשר לקרוא לזה ככה, כשאנחנו מקבלים את אותה יחידת לימוד בשלמותה, לקרוא ספר שלם בתנ"ך, לקרוא מסכת שמה במשניות, לקרוא ספר תהילים שלם. רק לא צריך ללמוד מעבר של, למה שיש לנו כוח, רק הרעיון הוא של לא להתעכב. כי רבי נחמן אומר, ראיתי הרבה אנשים שנטשו את הלימוד שלהם, כי הם הגיעו למקום קשה ולא הבינו אותו, והאגו שלהם נורא התאכזב מעצם שהם לא הבינו, והם נטשו את הלימוד הזה. לכן הוא אמר, אפילו לאנשים שלא יודעים גמרא, זה לקרוא את הש"ס, והתלמידים שלו גמרו את הש"ס הרבה פעמים, כי הם פשוט קוראים אותו, ואז בפעם השנייה מבינים יותר, בפעם השלישית מבינים יותר וכו'. אז שני הדברים אומר, כי אלמלא לא זכינו להתקרב אל רבנו זל, אלא להתוודע מהעצה הנוראה והנפלאה הזאת של התבודדות, גם כן היה כבר כדאי. מכל שכן שזכינו עוד לסדר דרך הלימוד, סדר דרך הלימוד זה כוונה היא הנחיות של רבי נחמן ללמוד מבלי להתעכב ולעבור על כל הספרים הקדושים. אבל העיקר הוא התבודדות שנקראת מים, כמו שכתוב, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. והמים רוחצים את האדם מכל מיני רגילות רעים שנתרגל בהם נעוריו. עכשיו, ופה הוא לוקח רעיון אישי שלו, כתוב, יוקחנה מים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. זכו לכם איכן זה כתוב? בוחן פתע, חידון התנ"ך.
עם אברהם.
כן. אברהם והמלאכים
ולוט.
לוקחת מעט מים, רצו רק לכם. עכשיו בואו נראה חידוש שלו, ביור שלו של מהראש, כי זה העניין בכל דבר שגם השם יתברך לוקח, נותן לנו רמזים, זה כשבן אדם קורא משהו בספר, והוא ממציא לזה ביור, או מאיר לו ביור, שיגע בו באופן אישי. אז הוא אומר, מה זה יוקחת מעט מים ורצו רגליכם? מים, הוא אומר, זה ההתבודדות, על שם מה שנאמר, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אז המים זה סמל לשיחה הזורמת עם הקדוש ברוך הוא, שנקראת מים. ורחצו רגליכם, זה תנקו את ההרגלים שלכם, שתוקים אתכם, זה את הרגילות. יוקחת מעט מים ורחצו רגליכם. אז הוא אומר, ואולי יש לרמז, יוקחת מעט מים ורחצו רגליכם, ניקח קצת התבודדות הנקראת מים, ולרחוץ את הרגילות שלנו. הרגילות הרע כמובן, כי רגילות טובה זה מבורך מאוד. הוא מובא בזוהר הקדוש עץ דת צדיק. המושג עץ זה סמל הצדיק. לזכות לזה שצריכים להיות מקורב אל צדיק. זהו, אני כל פעם אומר זהו, זה כבר פעם שנייה שאני אומר זהו, והמכתב מסתיים בשני שליש העמוד. עכשיו, אם היו שומרים את הטקסט לבן עד סוף העמוד, הייתי אומר באמת זהו וסוגר. רק פה יש, מתחיל טקסט חדש. אני, לפני שאני סוגר, אני רק מציץ מה עוד כתוב שם. אז אני אומר, מה, כאילו מילים, אני לא, רק את ההתחלה הזו, שתדעו על מה מדובר. אחי היקר, חזק ואמץ מאוד מאוד בעבודת השם דרך, וכל יום חדש שבה צריכים לחדש את עבודתו מחדש, כאילו לא התחיל כלל. טוב, עכשיו אני באמת סוגר. כאילו, איזו חוויה נפשית זאת להיות בכאילו לא התחיל כלל. יש מקום שיש כוח לרצף, וזה צריך לשמור. יש גם מקום של ההתחדשות הנפלאה הזאת, התחדשות שאדם זוכה להיות בהתחדשות. הנה, ורק קראתי את זה מולי בליקוטי מורן, סמך ב' פתוח, כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה. איזה יופי. כי כל ההתחלות קשות, מחמת שיוצא מהפך אל הפך. למה נאמר כל ההתחלות קשות? שבן אדם ידע לשאת את הקושי שבהתחלה. כי לפעמים בן אדם נראה לו, אם ההתחלה קשה, אומר, הקושי הזה, אם עכשיו הוא הולך להוות אותי לתמיד, אז אני לא בנוי לזה, אין לי כוח להיאבק כל הזמן. אני אומר, כל ההתחלות קשות, שרק ההתחלות קשות. זה גם בא להגיד שיהיה קשה, אבל זה גם בא לא יודע, רק ההתחלות קשות. ואחרי זה, זה כבר משתנה. והנה, הוא אומר, גם כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה. עיקר מעניין, אומר, בכל דבר הנקודה העיקרית שלו זה ההתחלה. יש עיקר ותפל, העיקר זה ההתחלה. זו הבנה מאוד חשובה למי שעוד ערני בשעה כזו. בכל דבר יש עיקר ותפל, אז העיקר זה ההתחלה. עיקר זה ההתחלה. תחילת השיעור לפני שנרדמים. ההשכמה בבוקר לפני שמתחילים הבלבולים. ההתחלה של הפגישה, ההתחלה של הפרויקט. ולכן, בהרבה דברים שאנחנו מעכבים מלעשות, אני רוצה לצאת את הטובה שמרבנו, ואנחנו דוחים אותם, אז כדאי לקבוע לצלנו שנעשה רק את ההתחלה, ואחרי זה נעזוב את זה. זאת אומרת, אני צריך לכתוב איזה עבודה, צריך לכתוב איזה מכתב, או... אז הוא אומר, לא בא לו על זה עכשיו. אז רבנו אומר, נכון שלא בא לך על זה עכשיו, אבל תעשה את ההתחלה, את חמש דקות אתה כאן יכול להתחיל, כי ההתחלה, אחרי זה גם, אפילו אם תחזור לזה מחר, יהיה לך יותר קל. אז תזכרו שלעשות את ה... לא לצפות מעצמנו להשלים את הפרויקט, להקים, לא לדחות את ההתחלה, זה הרעיון, לא לדחות את ההתחלה. כי זה העיקר, אחרי זה, ההמשך זה כבר התפל. ואם העיקר כבר בידי, אז זה כבר... נקודה אחרת. זאת אומרת, גם עיקר כל הדברים אין ההתחלה. כל ההתחלות קשות מחמת שיוצא מהפך אל הפך. אבל אחר ההתחלה הוא נכנס מעט להרגל ולא קשה אליו כל כך. זה הסוד של רבנו הקדוש בעניין. אז עד כאן הכנה שנשמע קצת את הניגונים של אופר שביקשתי ונענה לנו באהבה רבה. וגם היא נזכיר, אני לא רוצה להתקיל את אופר כי אני לא יודע מה הוא מכיר, מה לא מכיר. זאת אומרת, כל מה שהוא מכיר אנחנו נשמח בו. לפחות השיר הראשון אמר שהשיר כל גלגל, כי דיברנו על זה באחד השיעורים. אבל מאורוש גם ביקש, לפני שהוא נפטר, שרו את הניגון אשת חיל נמצא במנגינה של ברסלב בחדרו עד שהוא נפטר. אתה תבוא לשבת פה, מכיר את המנגינה הזו? אשת חיל מין... אבל אני אשאיר לכם את זה. אבל תמחו... אשת חיל מימצא ורחוק מפני נמיכם בתר בלב בעלה ושלה לא יחסה גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה. ככה זה הולך לפי כל א' ב', זאת אומרת, אשת חיל זה פרק 30 במשלי, והשיא של זה זמר, זה גם פסוק, זה פרק במשלי, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. זאת אומרת, שבן אדם זכה לחיות כראוי, אז היום האחרון, לא רק שהוא לא מפחיד אותו ולא מרתיע אותו, אלא ותשחק, זה שחוק של שמחה, שחוק של מלאות, שחוק של געגועים שהנה עומדים להתממש. אליך אופר.
Yeah.